נכון, הדליקו אש בעצמם, כמו שמצווים כהנים תמיד. אבל אני אמרתי לכם לא לחכות לזה בכלל. וכיוון שהם הדליקו אש מעצמם, אז האש שיצאה, עוד רגע נראה את המהלך הגיאוגרפי שהיא עושה ברשב"ם ביחד, האש שיצאה מן השמיים לאכול את העולה ואת החלבים פגעה בהם, והמשיכה הלאה, שרפה אותם, ותצא אותה אש בפסוק ב' מלפני השם. זה שכתוב עוד פעם ותצא אש אצל הרשב"ם, זה לא רק סימן שזה לא שני דברים, זה סימן שזה אותו דבר. כמו שכתוב כמה פעמים, וישב משה את דברי העם אל השם, ויגד משה את דברי העם אל השם. זוכרים? במתן תורה, איזה דברים הוא השיב? אותו דבר, כל אשר דיבר השם נעשה. כמה פעמים מופיעים דברים כאלה? ותצא אש, כשזה מופיע בפעם השנייה, אותה אש. האש הזאת שיצאה מהשמיים, הרי למה היא יצאה? כי מה אמר משה רבינו יחד עם אהרון? בוא נחזור רק רגע למדרש הידוע של רש"י. ויצאו ויברכו את העם, אמרו ויהי נועם השם אלוקינו עלינו, נכון, יהי רצון שתשרה שכינה וכו' 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 וכו'. בסדר? שבעה ימים מחכים ולא יורדת האש, וכולם נחלמים ואומרים למשה רבינו, פרק את המשכן והקים, ואומרים למשה רבינו, משה רבינו, כל התורך שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל, לא הגיע. כשנדע שנתכפר לנו עוון העגל, בזה אהרון מתכפר ובזה אנחנו מתכפרים. ואז הוא אומר, וכך אמר להם, סיים רש"י בפסוק כ"ד, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. אהרון אחי כדאי וחשוב ממני, שעל ידי קורבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם, ותדעו שהמקום בחר בו. ואגב, בכלל רש"י מוזר, הרי הוא נכנס איתם כדי להגיד להם שאהרון הוא האיש שזכאי שתהיה שכינה. משונה, הרי אם הוא נכנס איתם, כל הפרשנים שואלים את זה על המדרש, כשאהרון בא בפסוק הקודם, זוכים בפסוק כ"ב. בפסוק כ"ב כתוב, וישא אהרון את ידיו ויברכם, אבל עוד לא שרתה שכינה. בא משה, והוא בא עם אהרון, השורה שכינה, זו הוכחה שהשכינה שורה בזכות. משה, מה הוא מביא הוכחת לסימן שאהרון? הוא אומר סימן שאהרון מצווה. איך יבוא הסימן שאהרון מצווה? אם האש היחידה שתצא עכשיו זה מהקודש ברוך הוא. אם האש שתצא זה מן השם ולא מהארון, לא מאיתנו, והקדוש ברוך הוא זה שיעשה את התפקיד שבדרך כלל אני צריך לעשות באכילת העולה והחלבים, סימן ששורה השכינה. באותו רגע יוצאת האש מלפני השם, אבל הם כבר היו מוכנים ויקחו בארון אדם ואבירו. כך מסביר הרשב"א, האש יוצאת מלפני השם והם כבר היו מוכנים עם האש שלהם. כיוון שהם כבר היו מוכנים עם האש שלהם, אז היא נשרפת בדרך והם שורפים. זה פילפלוי מרש במה זה. בוא נקרא אותו בפנים. אז הכל פשוט. מה זר פה? זר פה, אם אני מדליק, מה זה זר? מה זה עזרה? עכשיו הכל מובן. מה זה הזר הקרב יומה? מי שעושה לא את העבודה, לא שלו. זה הגדרה של זרות במקדש. אתה לא כהן גדול ונכנסת פנימה, אז אתה זר. גם אם אתה דוד מלך ישראל, אתה זר הקרב יומה. אז מה זה עזרה? אש זרה זה אש, אתה לא היית מצווה עכשיו. היי בדרך כלל אני כן מצווה לאכול את העולה, אני מצוין, אבל היום אמרתי לך לא. למה? כי מה רציתי? איך יכולתי להראות לך שאהרון שורה על השכינה? מה? בגלל שפתאום יש רוחניות. כי הוא לא צריך, והקדוש ברוך הוא אומר, הוא עשה את מה שציווה, סימן, וזה התיקון של העגל. הרי מה היה בעגל? בדיוק ההפך. עכשיו התיקון של העגל יהיה זה. והם הקדימו פשוט. אז זה עשרה שלא רוצים. אתם רואים מה קרה כשעשו פה פרק באמצע? זה בכלל לא. ויקחו בני אהרון אדם ואביהו, בואו נקרא את זה רגע ברשב"ם ביחד, זה פילי פלור. אומר כך, אולי אפילו, יש לכם רשב"ם, אולי אפילו מכ"ג כ"ד ברשב"ם. רשב"ם אומר, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. אתם רואים? ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירח כבוד השם אל כל העם. לפי הרשב"ם, למה רש"י אמר שהם נכנסו ואמרו יהי רצון שתשרה שכינה? כי אהרון כבר בירך בפסוק הקודם, נכון? בפסוק כ"ב הוא כבר בירך ברכת כהנים. אז מה עכשיו בא משה לברך עוד אחרי זה ברכת לויים? מה הוא בא לעשות פה? אומר הרשב"ם, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד להתפלל שתרד האש. גמרנו ברכת כהנים. את התפילה שתרד האש עושים יחד, לא כדי להראות שום דבר אחר. תראו איזה, תראו איך פשט עכשיו הופך להיות פשט עוד יותר. וירא כבוד השם אל כל העם כיצד, איך יירא, וירא כבוד השם, איך זה יירא כבוד השם אל כל העם, איך זה יקרה? ותצא אש מלפני השם מבית קודשי הקודשים, תראו את המסלול, דרך מזבח הזהב. אם אש תצא מבית קודשי הקודשים, מה זה מלפני השם? מלפני השם זה בקודש הקודשים, זה תמיד נקרא מלפני השם. אז אם תצא אש, לא מן השמיים, מלפני השם, מקודש הקודשים, במסלול הפוך ממה שאנחנו רגילים. תמיד אנחנו מביאים את האש מפה, נכון? עכשיו היא תצא הפוך, דרך מזבח הזהב להקטיר קטורת, שהוא קודם להקטרת תמיד, ושם מצא האש את בני אהרון אצל מזבח הזהב החיצון, והם נמצאים שם, הוא שרפה. ואחר כך יצא מי? אותו אש, הוא בא לו על המזבח, ותאכל על המזבח את העולה ואת השלמים. גבלדיק, לא צריך שני אשים. האש הזאת שהיא עשתה את השראת השכינה, אם אתה מתנהג כלפי הלא נכון, היא השריפה אשר שרף השם. זה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. חושבים שזה סתם המושג הזה של מקדש מעט, של איש ואישה, זה אותו דבר. יש אש, זכו, ואתה מזוכח, ואתה נותן לאש הזאת לצאת מן השמיים ולבוא מלפני השם. אז זה השראת שכינה. איך? כשעושים, זה הדבר אשר ציווה השם. אז רואים שהאש באה מלפני השם. איך רואים? רואים. כל אחד רואה את המסלול של האש. אז הופך את האש מסורפת למחמת. ומהירה, כמו השראה שכינה. איזה רשב"א. ויקחו, אני תמיד אומר שם במושג הזה של זכו שכינה בהם לא זכו שאוכלתן, שזה הפשט הכי פשוט של הדרשה. זה לא דרשה. שם הדרשה היא א' שין, ובאיש י' ובאישה ה'. נכון? זה הפשט הפשוט ביותר. מה זה איש? מה זה אדם? איך אדם נברא? איש ואישה, איך הם נבראו? עפר מן האדמה, ונשמת חיים מן השמיים. נכון? יש מלפני השם ומלמטה. עפר מן. קחו שני גושי עפר. קחו שני אבנים. תוציאו את הנשמת חיים. ותחככו אותם ביחד. מה יוצא? אש. פשוט. איך יכול להיות מפגש בין שני אפרים שלא ייצור אש? כדי שמפגש לא ייצור אש, צריכה להיות התבטלות לאש שיוצאת מבפני השם. זכו, שכינה ביניהם. לא זכו. אם אין זיכוך שם, פשוט, מה שקיים זה האש אוכלתה. לא דרושס, זה המילה. זה מה שהרשב"א אומר פה בנהר היום. עכשיו הולכת לשאול שכינה, הדוד יוצא לקראת הכלה, אז מה אתה קופץ? זה האש הזה. תראו הלאה, תראו איך הוא אומר, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, הרשב"א חורג מדרכו. זה, כשהוא מעריך, אסור להגיד כך, כשהוא מעריך הוא מבסוט ממה שהוא אומר. תסתכלו ברשב"א תמיד. אז הוא מעריך. בהמון מקומות, כמה הוא מעריך? כשהוא מעריך, תסתכלו תמיד. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, קודם שיצא האש מלפני השם, קודם שיצא, כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על מזבח הזהב. הרבי אומרים, בגלל שהם כל כך מיהרו, לכן כל אחד איש מחתתו, שיהיה רשום על שמי. ויקחו, איש מחתתו, זה העסק שלי, לא במובן של הגיא בחס וחלילה, אלא הצד שלי באפוידי, זה ה... שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים, ונתנו בהן אש זרה, סליחה, כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על מזבח הזהב. שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים, ונתנו בהן אש זרה שלא ציווה אותה משה ביום הזה. פה, שאף על פי שבשאר הימים כתיב, זה פילי פלאות, שאף על פי שבשאר הימים כן כתוב ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, היום לא ציווה. זה מה שהופך את זה לזהר. ולא רצה משה שיביאו אש של אדיוט, כי כולם מצפים למעל ירידת אש גבוה, ולא טוב היום להביא אש זרה כדי להתקדש שם שמיים, שידוע הכל כי אש בא מן השמיים, כמו שאמר אליהו, ואש לא תשימו. אני רוצה שהאש תרד בכרמל, ואש לא תשימו, לפי שהיה רוצה לקדש שם שמיים שם, שיגידו השם הוא אלוקים. לפי שהיה רוצה לקדש שם שמיים ירידת האש של מעלה, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותה, ממשיך הרשב"ם. הוא ותצא אש של הפסוק הראשון. כמו שפירשתי אצל וישב משה את דברי העם, וכן וישב את הכסף לאמו, שכתוב שני פעמים בפסל מיכה, ששניהם אחד הם. אף כאן שני הפסוקים אחד הם. כשיצא האש ותאכל את העולה ואת השלמים של מזבח החיצון, כשלקחו בני אהרון והקריבו אש זרה על המזבח הפנימי, ותצא אש מלפני השם להכתיר קטורת לפנים תחילה, ופגעה בבני אהרון שם ומתו. אחר כך יצאה משם ובאה על מזבח החיצון ותאכל את העולה ואת החלבים. זה לפי זה ההמשך הוא ברור. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, ועל פני כל העם אכבד. וידום אהרון, הזכרנו פעם את דברי הרשב"ם המופלאים האלה על בקרובי אקדש, ועכשיו תראו איך זה קשור להתחלה. רש"י אומר פה ידוע, רש"י זה דבר חדש עכשיו, בני אהרון מתו, עכשיו צריך לנחם. אז איך מנחמים? הוא אשר דיבר השם לאמור. בוא נלמד רגע את רש"י לפי הפסוקים, זה לא רק דרשה, צריך ללמוד אותו בפסוקים. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש, היכן דיבר? אז רש"י אומר, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש, היכן דיבר? ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, אל תקרא בכבודי אלא במכובדי, או בכבודי, מופיע שם במדרש עצמו. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודה אב של מקום, והייתי סבור בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. אבל הקשיים פה רבים, אנחנו הולכים תמיד עם המדרש הזה, אבל הקשיים רבים פה. קודם כל עכשיו אתה אומר שהם גדולים ממני וממך, אבל הרגע הם הביאו עזרה שלא ציווה השם אותם. טוב, אפשר ליישב. שנית, אתם מבינים מה הפשט? אם ונקדש בכבודי, הפשט הוא ונקדש בכבודי. זאת אומרת שכשהקודש ברוך הוא ציווה את משה רבנו בפרשת תצווה על משכן, הוא אמר לו, ויהיה קידוש השם וימותו. זה... מה זה? לא, אני לא חובה. אז למה אתה אומר שבנקדש בכבודי זה אל תקרא בכבודי אלא במכובדי? כאילו אפשרות כזאת. אז מה זה אני הייתי יודע? אני ציפיתי שלא. אם אתה אומר ככה, אתה צריך להגיד אני ציפיתי שלא נצטרך את זה, ושאם נצטרך את זה, זה יהיה אני או אתה. אלא מה אתה אומר ככה, צריך להבין ברש"י. מסכים, אבל זה הופך את זה לקצת פחות קרוב. נכון,
הם אומרים שהוא עשו שלוש הרבה חטאים ואותיות, הוא עשו פירוש וזה יוצא את אחד מתנשאים, אומרים שהיו
קדושי עליון, צירים זה. רשב"ן עומד פה אחרת, ואז וידום אהרון, נכון? ואז וידום אהרון הוא אשר דיבר השם לאמור, אז אם כן הוא אשר דיבר השם פעם, וידום אהרון קיבל שכר על שתיקתו, בסדר? לפי זה בקרובי, זה במי? בבחירה, אומר רש"י, בן אדם ואביהו. ועל פני כל העם מכבד, מה זה על פני כל העם מכבד? מיתת צדיקים. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, לא עלינו, אז מתיירא ומתעלה ומתכנס. גם זה אנחנו יודעים שזה גם כך וגם כך. זה ודאי נכון במהות, אבל אנחנו יודעים שלפחות בשלבים הראשונים זה לפעמים נתפס אחרת בעולם. נכון? הכתיב נורא אלוהים ממקדשך, אל תקרא ממקדשך אלא ממקודשך, כמו בכבודי, בכבודי. זה אל תקרא מקביל. אצל הרשב"ם כל הפשט הוא אחר לגמרי. לפי הרשב"ם, הרי זו אותה אש שאוכלת, תראו איך זה ממשיך, אבל זו אותה אש שאוכלת, והיא אוכלת כי הם בעצם היו מוכנים להקריב. כלומר, לא יכול היה לבוא כבוד השם כי האש שלכם קדמה, נכון? והיה צריך עכשיו את ההתבטלות שלכם אל האש שאני מביא. הרשב"ם אומר, הוא אשר דיבר השם לאמור, לא שם בכלל. הוא אשר דיבר השם לאמור בעוד פסוק אחד. כשיגיד הקודש ברוך הוא, כשיגיד משה לאהרון, ראשיכם לארון ולבניו, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו. מה הוא אומר להם? אסור לכם, כדין כהנים גדולים, אסור לכם מה? להתאמן למת, ואתם לא מתאבלים פה עכשיו. נכון? אז בואו רגע פרשת פרועי ראש. פיזית, מה הוא אמר להם? לפני שנייה מתו שני האחים שלכם והבן שלך. בשנייה זאת אתם ממשיכים את עבודת חנוכת המשכן. אתם מבינים את ההלכה? זה בלתי נורמלי, זה לא אפשרי. עכשיו אתם לא נוגעים בכלום. אתם קוראים לקרובים שיישאו אותם מפה כמעביר המת לפני הקלה, שלא להרבב השמחה. זה נורא, כי האש, מה? שום דבר. עכשיו פה צריך, ואחיכם כל בית ישראל הם יבכו את השריפה. או איזו שבעה ממלכתית. מי? עם ישראל. אתם האחים והאבא, מיד פה ממשיכים עכשיו את העבודה. נכון, זה הפסוקים, וזה לא צריך להמשיך. ורשב"א, מה אתה הולך בהוא אשר דיבר השם לבין מקדש וכבודי רש"י? מה הדבר המופלא שדיבר השם? מה שהוא יגיד עוד חצי דקה. הוא אשר דיבר השם, אני לא אמרתי את ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו מעצמי. אבל חשבו אחורה. עכשיו תשמעו את הרשב"א, זה לפי זה פילי פלאות, אני קורא אותו הלאה. וימותו לפני השם, ומיד כששמע אהרון היה רוצה להניח העבודה ולהתאבל על בניו. זה הדבר הראשון שצריך לעשות, לא? ככה עשה, ככה עשו על יעקב, ככה הוא למד מההתחלה. ויאמר משה אל אהרון, אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה. כי הדבר הזה אשר אני אומר לך, הוא אשר דיבר השם בקרובי יקדש. תקשיבו מה זה. מה זה בקרובי? לא בנדב אביו. במי? באלעזר ואיתמר בניו הנותרים. איך? תסתכלו מה זה. בכהנים גדולים הקרובים אליי לשורתיני. תגיד, כשאני אומר לך את פרשת כהן גדול ואומר לך שאסור לו להתאמה, איך אתה מבין את הפרשה? זה הרי לא טבעי. אלא ברגע שהוא מבין שהוא משרה שכינה בישראל, אז כמו שלא עלינו אדם מישראל שמת לא מת בדקה לפני יום טוב או ביום טוב, הוא מחכה עם האבלות. למה? כי עכשיו הדוד בא אל הקלה? ומה עם האש, עם האקסטזה שלך להתאבל? אתה מחכה איתה? כהן גדול חי במצב הזה כל השנה כולה. אבל צריכים הרי להוציא את המת? לא אתה, מישהו אחר. מביל על הרעיון הרשב"א הזה. וימותו לפני השם, ומיד כששמע אהרון היה רוצה להניח עבודה ולהתאבל על בניו, ויאמר משה לאהרון, אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה, כי הדבר אשר אני אומר לך הוא אשר דיבר השם בקרובי יקדש, בכהנים גדולים הקרובים אליי לשרתני אני רוצה להתקדש, ולא שיתחלל שמי ועבודתי. שכן אמר לי הקדוש ברוך הוא, והכהן הגדול מאחיו את ראשו לא יפרע ואת גדיו לא יפרום, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו. האם לא יצא קידש? אם יצא הוא מחלל, אם לא יצא הוא קידש. אלא מה תגידו, אשר דיבר השם זה עוד בשני פסוקים קדימה? בסדר, נו, לא מפריע לי. בין מוקדם ומאוחר, ולכך אל תניח את העבודה שאתה כהן גדול, ולא תצא ולא תחלל, אלא יתקדש הקדוש ברוך הוא בעבודתו על ידך. זה דבר מופלא. כלומר, הקידוש השם זה לא במתים, הקידוש השם זה בחיים שממשיכים. ועל פני כל העם מכבד, זהו כבוד שכינה. מה זה ועל פני כל העם מכבד? רש"י אמר מיתת צדיקים. שאלנו לפעמים לפעמים, ועל פני כל העם מכבד רשב"ם, זה כבוד שכינה, שרואה בניו מתים ומניח אבלו בעבודת בורו. מה התיקון? זה הדבר אשר ציווה השם. איזה דבר זה? וידום אהרון, לפי רש"י מה זה וידום אהרון? צידוק הדין על בניו המתים. לפי הרשב"ם וידום אהרון, מאבלותו, הפסיק את אבלותו ולא בכה ולא התאבל. כתיב בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך וכו' וכו'. הוא מסיים תיאור לשורה שלו, אף כאן וידום ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. עכשיו הרשב"ם, אחרי שהוא מעריך, תמיד יש לו בסוף להגיד כמה זה טוב. תראו, וזהו מוסר ואמיתת פשוטו. יש פשט ברשב"ם, זה פשוטו. יש אמיתת פשוטו ויש מוסר ואמיתת פשוטו. זה מחלוקת תפיסתית. מה אתה מדגיש עכשיו את הביקרובה יקדש השני? מחלוקת עם סבא. תדגיש את זה, תדגיש את החיים שממשיכים את הקידוש השני. זה פילה פלוים, איזה ויכוח. אבל האגדה שאומרת שהיה מנחמו משה לאהרון על שאמר לו הקדוש ברוך הוא ונקדש בכבודי, בכבודי ובכבודי, סבור הייתי אני או אתה, עכשיו תדע שהם גדולים, אין זה לפי הפשט. יחי, היה מבשר הקדוש ברוך הוא למשה, עשו לי משכן, ובו ביום ימותו הגדולים שבכם. זה הייתה הבשורה שם בפרשת נצווה. זה הקושייה שאמרנו בהתחלה. זהו מוסר והמיטה פשוטו. אש, אש, אותה אש, נדב ואביהו, ועד המוסר הוא חזרה לזה הדבר אשר צידה שם. טוב, אנחנו נמשיך, נתכנס כמה שנספיק היום ומחר לפרק האחרון. עסקנו עד עכשיו מההתחלה בפרשת שמיני וראש חודש ניסן, אתמול בנדב ואביהו, האם האש האוכלת היא אותה האש שאכלה את העולה ואת החלבים. אחר כך דברי משה לאהרון, מקרובה יקדש. קראנו את הרשב"ם ואת כל הדרך שלו מההתחלה לאש האחת. אגב, מאוד מעניין, השפת אמת מסביר בקרובה יקדש ועל פני כל העם מכבד. אז הזכרנו אותו אגב ראש חודש ניסן בהתחלה. הוא אומר, זה קשור להמשך, כי אני יודעתי זה החיבור לפרק י' א'. הוא אומר, בקרובה יקדש בכלל לא הולך לא על נדב ואביהו ולא על אלעזר ואיתמר, וזה גם לא עניינים של ניחום. כשמשה מדבר עם אהרון, אז הוא אומר, למה אנחנו רצינו לגלות? זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, וככה יהיה מעליכם כבוד השם. אתה רוצה להבין למה נדב ואביהו מתו בהקריבם אש זרה אשר לא ציווה, לפי הרשב"א, מפני שהם היו מוכנים עם האש שלהם לפני האש שבאה מלפני השם. ולמה? כי בקרובה יקדש. ההתקדשות של הקדוש ברוך הוא זה כשמתקרבים אליו על פי ההתקרבות שהוא קובע. בקרובה בצורת ההתקרבות הזאת אליי יקדש. וידום אהרון, אומר השפת אמת, וידום אהרון לא מבחינת הקול ששתק, אלא הוא עבר באמת את התהליך של ההתבטלות הזאת. וידום אהרון, כיוון שעבר את וידום אהרון, עכשיו הוא מקבל את הפרשה שמתייחדת אליו, יין ושיחר על תש. נראה רק במהירות את המהלך עד לפרק י' א', כי לא ניכנס שם, זה פרשיות בפני עצמן שישאירו אותנו הרבה בפנים. יין ושיחר על תשת, אתה ובניך איתך ובואכים אל אוהל מועד ולא תמותו. למה יש איסור יין ושיחר? מפני שיש עליכם חובת הבדלה. בסדר? ולהבדיל בין הקודש ובין החול. רש"י מוסיף על המילה ולהבדיל בין הקודש ובין החול בפסוק י', כדי שתבדילו בין עבודה קדושה למחוללת. בסדר? כלומר, יסוד ההבדלה, יסוד הדעת, הוא הנקודה שבסופו של דבר מבדילה בין עבודה קדושה לעבודה מחוללת. כשאתה לא יכול לעשות את זה מפני ששתית, אתה לא יכול להגיע לביקרובי הזה. זאת הייתה הבעיה של נדב ואביהו. מכאן הדיון של שטויי יין נכנסו, פרועי ראש נכנסו, לא נשאו נשים, כל מה שאתם רוצים תכנסו פה. אבל זה העניין, כדי שתבדילו בין עבודה קדושה למחוללת, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. ומכאן למדנו שאסור שיקור להורה. בסדר? עם החלוקה בין כהן, שכאשר הוא מגיע לזה, לשכרות שלו, אז הוא חייב מיטה, לשיקור בהוראה שלא חייב מיטה בהוראה שלו, אבל זו חלוקה מאוד מעניינת. אתם מכירים אגב את הסיפור עם הרב זוננפלד שדיבר, אתם מכירים את רש"י, הוא להורות, נראה קודם כל את רש"י, למד שאסור שיקור בהוראה. יכול יהיה חייב מיטה, מי? המורה, כשהוא שיקור כמו כהן, תלמוד לומר, אתה ובניך איתך ולא תמותו כהנים בעבודתם אם הם בשכרות במיטה, ואין חכמים בהוראתם במיטה. הרב זוננפלד הסביר את זה פעם בסיפור מאוד מעניין. מה יש לך שוב? שעת סיפור. הוא הסביר שפעם פעם כשדיברו על המחלוקת הגדולה בינו לבין הרב לבין הרב קוק, התפיסה חרדים, לא חרדים, אז הוא אמר שהרב קוק זה פורים רוב. אבל נבהלו. הרב קוק רב של פורים. אז הוא אמר, למה רב פורים לא יכול להורות? כי הוא שיקור. הוא חייב להיות שיקור. כי פורים. אבל הוא לא יכול להורות כי הוא שיקור. אז למה צריך, סליחה, הרב זוננפלד אדמה, אני הפורים רוב של הרב קוק. אני הפורים רוב של הרב קוק, ככה אמר. אבל למה צריך בפורים רב פורים? אומר, כי הרב שיקור. אם הרב שיקור, אז צריך מישהו שיפסוק במקומה. אז הוא הסביר שזה פלא פלאות. הוא אומר, אתם לא מכירים את הרב קוק. אומר, הרב קוק, לפעמים מאהבת התורה ומאהבת השם ומאהבת ישראל, הוא שיקור לגמרי מזה. אז מישהו צריך להורות שם. ושם אני לפעמים חולה. אז אני מורה במקומות ש... לפי זה הוא הסביר שחכמים הם לא במיטה בשליחות. יש עניין. אבל להורות הם לא יכולים. כהנים בעבודתם במיטה. חכמים הם לא במיטה. אבל אי אפשר להורות כך. זה... כל יסוד ההבדלה מתחיל פה, ומכאן ואילך גם הפרשה הקרובה. גם הפרשה הקרובה, וכל הוויכוח בין משה לבין אהרון, בין שעיר חטאת ושעיר ראש חודש, ההבדלה בין קודש לקודש, כל יסוד ההבדלה מתחיל פה, וכאן אנחנו עוברים לפרשה שצריך להבין איך היא מתחברת, כי כאן בעצם המעבר בספר ויקרא להתחלת המצוות. אנחנו בכלל יצאנו פה מתורת כהנים בעניין איסורי מאכלות אסורות לחיות, והמעבר הזה תחילתו וסופו עם יסודים מאוד. וידבר השם פרק י' אל משה ואל אהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור. פתיחה ארוכה, נכון? וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור. אז רש"י מסביר את הפתיחה. אל משה ואל אהרון למשה אמר שיאמר לאהרון. בסדר? אל משה ואל אהרון למשה אמר שהוא יאמר לאהרון. הוא לא דיבר אל שניהם, כמו בידבר השם, אנחנו נקרא בפרשה שלנו בחודש, וידבר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור. הוא דיבר אל שניהם, אבל לא כך פה, כי כאן הוא אמר לאמור עליהם. לאמור עליהם אמר שיאמר מי אהרון לאלעזר ולאיתמר, או אינו אלא לאמור לישראל. כשהוא אומר דברו אל בני ישראל, הרי דיבור אמור לישראל. אמר אני מקיים לאמור עליהם לבניו לאלעזר ולאיתמר. אז בשביל מה כל העיכוב או הסיבוב הגדול הזה? את כולם אומר רש"י דברו אל בני ישראל, את כולם השווה להיות שלוחים לדיבור זה. למה? לפי שהושבו בדמימה וקיבלו עליהם גזירת המקום מאהבה. מעניין מאוד, כל מחובר לסיפור נדב ואביהו. איפה ראינו שכולם קיבלו עליהם? ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. אבל ידום אהרון השפיע. כל עניינו של ראש חודש ניסן הוא עוד פעם קבלו את מצוותיו מאהבה, וממילא אתם מקבלים את גזירותיו. ברגע שקיבלו את זה וירדה האש והשכינה ירדה למטה, סימן שכולם קיבלו את זה. הרי נדב ואביהו מפריעים להורדת השכינה בגלל שהם מוצאים אש משל עצמם. אם ירדה האש, זאת אומרת שכולם הושבו בדמימה. אז מה עושים עכשיו? אז עכשיו באים ואומרים להם את היסוד של ההבדלה. זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. זאת החיה, לשון חיים, בסדר? לשון חיים. לפי שישראל דבוקים במקום וראויים להיות חיים, לפיכך הבדילה מן הטומאה וגזר עליהם מצוות, ולאומות לא אסר כלום. משל לרופא שנכנס לבקר את החולה וכולי, כדי איתה במדרש רבי תנחומה. כלומר, בקיצור, היסוד הוא עכשיו ככל שאתם, וכאן מתחיל כל ספר התאומה באתרה, ככל שאתם חיים יותר, כך יסודות התאומה מופיעים בכם יותר. אין תאומה בכלל בבעלי חיים, שום דבר בבעלי חיים בחיותם אין שום תאומה. מה שיש תאומה בגויים זה כמעט לא בחייהם, זה מעט מאוד. בישראל כבר יש תאומה בחייהם. ומילא כשאני נכנס לספר תורת כהנים, גם אם עוד לא עסקתי ולא גמרתי את ענייני תורת הכהנים, קודם כל השווה קודש ברוך הוא את ישראל לכהנים, לכהן גדול, אלעזר ואיתמר, למשה, כולם שייכים לפרשה הזאת של ההבדלה מתאומה וגזירת המצוות. בסדר? מתי אפשר שיגיעו לעניין הזה? אחרי סיפור נדב ואביהו. ובעצם כאן מגיעה הפרשה, צריך להסתכל על זה טוב, אם נראה רק שנייה ברשותכם, נחזור אחר כך לאמצע, אבל נראה רק שנייה ברשותכם, את סוף הפרשה, תראו איך שזה חוזר על עצמו, ומפסוק מ"ג, עד פסוק מ"ב, ברורים של כל רגע ורגע, כל השלבים, ממפרסת פרסה ועד שקצם. בסדר? פסוק מ"ג, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתמאו בהם ונתמאיתם בם. טוב? ונתמאיתם בם, שוב היסוד של הפרדה מן התומעה, ונתמאיתם אם אתם מתמאין אף אני מתמא אתכם בעולם הבא ובישיבת מעלה, ונתמאיתם בם, אתם עצמכם תתמתמו, נתמאיתם בם. כי, עכשיו שימו לב לפסוקים, אני השם אלוקיכם והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תתמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני. לא הבנתי, אז מה הסיבה? כי אני השם אלוקיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, או כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני? מה סיבת כל הפרשה? שני פסוקים אחרים לגמרי. זו תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים ולכל נפש השורצת על הארץ, להבדיל מה שציוויתי את אהרון מיד אחרי פרשת נדב ואביהו, זה כל יסוד הפרשה, להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא נאכלת. ורש"י מסביר מיד, להבדיל לא בלבד השונה אלא שיהיה יודע ומכיר ובקי בהן. להבדיל, יש עניין ללמוד הבדלה, יש עניין ללמוד להבדיל. להבדיל, לפי רש"י הנציב מדבר על זה הרבה בעמק דבר, זה מצווה ללמוד דיני הבדלה. להבדיל בין, זה לא רק שידע את השונה, הוא ממשיך, בין הטמא ובין הטהור. רש"י צריך לומר בין חמור לפרה, והלא כבר מפורשים הם, מה ראו להגיד לנו? אלא בין טמאה לך לטהורה לך, בין נשחת חציו של קנה לנשחת רובוי של קנה, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, אין צריך לומר בין צבי להרוד, והלא כבר מפורשים הם, אלא בין שנולדו בסימני טריפה כשרה לנולדו בסימני טריפה פסולה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, בעצם כל הפרשה שבאה מיד אחרי נדב ואביהו היא הפרשה של להבדיל. כהן צריך להבדיל בעבודה, וכל ישראל כולם צריכים להבדיל, וההבדלה הזאת היא זו שמראה שהם מקבלים את המצוות, וככה הם מבדילים עצמם מן התאומה, וכולם מושבו לדמימה. לפי זה לעניות דעתי אפשר להבין את החלוקה בין שני הסיכומים. תראו את רש"י במ"ד מ"ה, במ"ד כתוב, כי אני השם אלוקיכם והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס, ובמ"ה, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. אז על מ"ד רש"י אומר, כי אני השם אלוקיכם, כשם שאני קדוש, שאני השם אלוקיכם, כך והתקדישתם, קדשו את עצמכם למטה. לפי זה מה זה כי? כך. לא כי, זאת הסיבה. כשם שאני, כי, כאשר אני, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב כי מרבה את הארץ והולידה והצמיחה, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. כי כמו שאני השם אלוקיכם קדוש, כך אתם והתקדישתם והייתם קדושים. מה זה והתקדישתם והייתם קדושים? והתקדישתם והייתם קדושים, חז"ל עומדים פה להלכה מים אחרונים, אתם תעשו את פעולת ההתקדשות, אתם, זה תלוי בכם פעולת ההתקדשות. והייתם קדושים לפניי שאני אקדש אתכם למעלה ובעולם הבא, והתקדישתם זה כאן, והייתם קדושים, אתם תהפכו להיות קדושים, ולא תתמאו לעבור עליהם בלבין הרבה ולא, וכל לב מלכות וכו' וכו' וכו'. עכשיו מה זה כי אני השם המעלה אתכם ברעשי ממאי? כי אני השם המעלה אתכם על מנת שתקבלו מצוותיי העליתי אתכם. מה בכלל בשביל מה העליתי אתכם ממצרים? על מנת שתקבלו מצוותיי. זה אגב פילפלוינט, זוכרים את המחלוקת שם אבן עזרא, ובעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אבן עזרא אומר שם הערה גדולה מאוד, עכשיו חצי שנייה בשמות. רש"י אותו דבר כמו פה, גם בדבר אחר רש"י הולך על אותו שיטה, רק הוא מסביר שהמושג מעלה כאן, צריך להבין את המעלה. והפסוק בבעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, זכרתי אותו שבוע בשמות. נכון. אז רש"י אומר שם, הנה, תשובה לשאינו יודע לשאול, והגדת לבנך לבואו, מצאתי אחרת שבעת ימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בסדר? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז רש"י אומר, בעבור זה, איך אתם מסבירים בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? מה פשוט בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? אז רבי מרינוס אומר, אני אתחיל לפני... רבי מרינוס אומר באבן עזרא, מובא פה רבי מרינוס, והוא אומר כך, היה ראוי להיותו הפך זה. כלומר, זה בעבור שעשה השם לי. למה אני אוכל שבעה ימים מצות? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים. נכון? כיוון שהוציא אותי מצה זו שאנחנו אוכלים על שומה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים, אז אני אוכל מצות. לעומת זאת רש"י מסביר, בעבור זה, בעבור שאקיים מצוותיו הוציא אותי ממצרים. כלומר, לא למה אני מקיים את המצוות כי הוציא אותי ממצרים, אלא בשביל מה בכלל הוא הוציא אותי ממצרים? כדי שאקיים מצוותיו. ואבן עזרא הולך כמוהו וחריף מאוד. אבן עזרא אומר שם, לפי דעתי איך יהפוך דברי אלוקים חיים, וטעם הפסוק הפך מחשבתו, כי אין אנו אוכלים מצות בעבור זה, רק פירוש בעבור זה, בעבור זאת העבודה שהוא אכילת המצה ולא יאכל חמץ, שהוא תחילת המצוות שציווה לנו השם, עשה לנו השם אותות עד שהוציאנו ממצרים, והטעם לא הוציאנו ממצרים רק לעובדו, ככתוב, כי בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על הר הזה, וכתוב אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. עכשיו רש"י, זה בדיוק אותו סיפור פה, בואו תראו אותו. על מנת שתקבלו מצוותיי העליתי אתכם. דבר אחר, כן היא השם המעלה אתכם, בכולן כתיב הוצאיתי. וכאן כתיב המעלה, כאן הדבר רבי ישמעאל אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מתמאים בשרצים כשאר אומות דיים. המעלה אתכם, המעלה אתכם מכל האומות, המרומם. ומעליות היגביו. זהו לשון מעלה. אז מה יסוד המעלה? יסוד המעלה הוא עוד פעם אותו יסוד של ההבדלה בין הקדוש ובין התמה, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, בין הטהור ובין התמה. כל היסוד של ראש חודש ניסן הוא בעצם הפתיחה אחר כך לכל הפעולות שהופכות את האדם למצווה, וממילא, כיוון שהוא יסוד החיים, ממילא חלות בו תומות מסוימות. אז מתחילים את הכל מתורת החיה, אחר כך עוברים אל הבהמה, אחר כך נעבור בתזריע אל האדם. רש"י יפתח בתזריע, למה האדם בא בסוף כמו בבריאה ולא הפוך וכו' וכו', אבל הכל בדיוק אותו יסוד. האם אני קיים במציאות ההבדלה הזאת או לא קיים במציאות ההבדלה הזאת? ואם מציאות ההבדלה הזאת, זה הפרשה הגדולה של ספר ויקרא, אם מציאות ההבדלה הזאת יכולה לבוא או חס וחלילה ממצרים, הכי 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 נמוך שיש, מי השם אשר אשמע בקולו לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, אז מה צריך ללמד את פרעה? מה מלמדים את פרעה כל המכות? הבדלה, והפלאיתי, לא רק בין ישראל לבין המצרים, בין הירא דבר השם מעבדי פרעה ללא שלא ירא דבר השם מעבדי פרעה, בין גושן למצרים, בין כל היסוד הוא להבדיל, שתלמד להבדיל בין טיפה של בחור לטיפה של בחור, בין בחור מצרי לבחור, תלמד שיש הבדלה בעולם. הקדוש ברוך הוא מבדיל, ואתה מחויב להבדיל. אתה לא יכול להפוך את הכל לכפוף לך. להבדיל אין סוף הבדלות. הצד ההפוך של זה הוא נדב ואביו, שניהם מפריעים לביקורים. היציאה ממצרים שמתרחשת בראש חודש ניסן, שם ששם אנחנו לומדים גם כן את ההבדלה בין הזמנים, את ההתקדשות. את מה זה לקדש את הזמן? זה להבדיל בין זמן לזמן, זה להבדיל בין קודש לחול. כל סוד ההבדלה הזו שמתחיל בראש חודש ניסן שם, מגיע בראש חודש ניסן של חנוכת המשכן לביום החודש הראשון באחד לחודש, מתעכב דווקא מתוך רצון טוב. ואז כיוון שכולם הושבו בדמימה, מתחילה בכלל כל מתחילות כל המצוות של ויקרא מזאת החיה. החיבור הזה שם, אחרת לא מובן מה שעושים שם ביהודה א' פתאום. המעבר הזה הוא פשוט, המעבר הזה מתחיל בוידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, דברו אל בני ישראל לאמור עליהם. כל המהלך כדי להשרות את כולם לתפקיד ההבדלה הזאת. פרשה חדשה, תזריע, דבר אל בני ישראל אמור, אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תטמע. ביום השמיני ימול בשר ורולתו, ושלושים יום ושלושת ימים תישב בדמי טהורה, וכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלות ימי טהורה. ומקיבה תילד ותמה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תישב על דמי טהרה. במלות ימי טהרה לבן הלבט, תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה אותו לחטאת, אל פתח או אל מועד אל הכהן, ויקריבו לפני ה' וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה. זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. לא תמצא ידה דייסה ולקחה שתי תורים ושני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן ותהירה. טוב, אז הכותרת ניתנת בסוף, תורת היולדת, נכון? בזה אנחנו עסוקים. ממילא צריך לברר הרבה הרבה בירורים פה. זאת תומעת האדם הראשונה שאנחנו עוסקים בה. באמת עד עכשיו עסקנו בחיות הנאכלות ואשר אינן נאכלות, והסיכום של הפרשה הארוכה הקודמת היה בשני הפסוקים האחרונים של הפרשה: זאת תורת הבהמה והעוף, לכל נפש החיה הרומסת במים ולכל נפש השורצת על הארץ. זאת תורת. ועכשיו להבדיל, זאת תורת היולדת. השאלות הן מרובות איך שמתחילים. קודם כל, כשכתוב פה שאישה יולדת טמאה כי מי נידת דבותה תטמע, מי לימד אותנו בכלל מה זה נידת דבותה? מאיפה אנחנו יודעים מה זה? אומרים בפסוק ב' כי מי נידת דבותה תטמע. אני לא יודע בכלל מה זה תומעת דבר, אני לא יודע מה זה תומעת נידה, עוד לא לימדו אותי. הרי עד עכשיו עסקתי רק בחיות. זאת אומרת שכשכתוב פסוק הזה מבקשים ממני לומר לי בכוונה, דע לך, התחלנו במקום שאתה לא היית מצפה שנתחיל. כי קודם כל אנחנו צריכים להסביר את המושגים, נכון? אם אני הייתי כותב את זה היום בחוברת למדריך, אז קודם כל הייתי כותב מושגי תומעה ותארה. זה לא כתוב פה. יותר מזה, תומעת יולדת היא ודאי לא תומעה ראשונה שאתה פוגש. היא תומעה ראשונה שהייתה אולי מבחינתך כנולד, אבל היא ודאי לא תומעה ראשונה. מה? היא גם לא הכי מציאותית, כלומר היא מציאותית אבל היא לא הכי תדירה. תתחיל בכל הדין של זווה, זווה קטנה, זווה גדולה, תומת נידה, קריג. זה נגיע בפרשה בכלל הבאה. לא, עוד שאלה אחת שצריך לברר לפני שממשיכים. שאלה שנייה מאוד מהותית, הפרשה נקראת בכותרת מוגדרת זאת תורת היולדת. מה עושה פה עניין ברית המילה? אז זה כל כך צדדי. וביום השמיני ימול בשר ורולתו, הרי הנושא הוא היא. אם תגידו, כיוון שמין כמוך עסוקים פה עכשיו בעניין שבעת הימים ושלושים ושלושת הימים, זה בכלל לא קשור. כל הנושא הוא תומעתה. מה לזה ולסוגיית ברית המילה? אני לא שואל עכשיו למה בכלל חוזרים ומדברים על החובה של ברית מילה, הרי זה כבר כתוב בספר בראשית, שזאת סוגיה בפני עצמה, נכון? צריך להיכנס לסוגיה שנקראת ברית מילה. אני לא נכנס לזה עכשיו, כי זה עסקנו בפרשת ויירה אצל אברהם אבינו, ואנחנו לומדים שמה הרמב"ם מביא את זה כדוגמה ראשונה, שמה שניתן לפני הר סיני הוא לא מחייב, ומה שניתן אחרי הר סיני הוא לא מחייב. אז למה צריך גם בריתו של אברהם אבינו וגם את זה? זה אולי פרשה בפני עצמה שצריך לעשות בה. אבל קודם כל אני רוצה לראות את המכלול. ברור לנו שבתוך הפרק שנקרא תורת היולדת מופיע עניין ברית המילה שלא קשור לתורת היולדת על פניו. אמת? הלאה. כמובן קשה לשאול על ההבדל בין זכר לנקבה, גזירת הכתוב, אבל זה מדי בולט פה. כלומר, העניין הזה שביום השמיני מול בשר ורלתו שמופיע לגבי הזכר מראה עד כמה כנראה יש כאן נתק שאולי אפשר להבין אותו. הדין בלידת זכר הוא שונה מהדין בלידת נקבה, וכל הרעיון של זכר ונקבה משתנה בהגדרה ההלכתית שלו בימי הטומאה והטהרה. גם את זה צריך לתפוס. וכמובן אנחנו רואים פה קודם כל לפשוטו של מקרא את ימי טהרה ואת עניין ביאת המקדש, נכון? מתי היא טהורה ומתי היא יכולה לבוא למקדש, איסור מקדש של קודשה וימי תואר אצלנו וכו'. שאלה אחרונה, אבל זה כבר בטח לא מספיק, אם תשימו לב בפסוק זין, לא רוצה להיות עכשיו אבא בנהל את כל השאלות, אבל זה רק חלק, זה פשוט השאלות הצועקות שקוראים פשט. בפסוק זין, זאת תורת היולדת לזכר עולם קבעה, ואז בא פסוק ח', ומה כתוב בפסוק ח'? במי הוא עוסק פסוק ח'? לא ביולדת. אז נבר, פסוק ח' עוסק ביולדת הענייה. אז מה היא? מהנייטיבס, היא לא חשובה בכלל, כלומר זה מחוץ לתורת היולדת. לא היה צריך זאת תורת היולדת לבוא כסיכום אחרי? טוב. ואולי האחרון, כשמתחילים, אישה כי תזריע וילדה זכר, מה היה חסר באישה כי ילדה זכר? מה היה חסר פה? גם לא כל כך נעים, פרשה שלמה נקראת על שם זה. מה היה חסר באישה כי תלד זכר? איך מתחיל העניין של נקבה? ואם נקבה תלד? לא, לא, מה זה חשוב? אז לומדים את זה, איש מזריע תחילה, אישה מזריע תלד, מה זה חשוב לפרשה עכשיו? אני יודעתי כשרש"י פותח דיבור בתורה של פרשה, רואים את זה המון פעמים, הוא מבקש לגעת לא רק בנקודה הראשונה של הפסוק, אם כן יש בעיה טכנית קטנה, אלא משהו הרבה יותר עקרוני. והיא ביום השמיני, יום חנוכת המשכן, יום שנטל בו 10 הטהרות, זוכרים? יש איזה צו, אין זה, זרוז ודורות, ויקרא, ענווה, וכך הלאה, בהרבה הרבה 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 מקומות. רוצה לקבוע את זה כקל עכשיו, כי צריך להיות יותר מדויק בזה, אבל ברור לי שיש משהו אחר ברש"י בתחילת פרשות. כאן אותו דבר. אישה כי תזריע, אומר רש"י, אמר רבי סמלי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה, חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה, חיה ועוף. רש"י לא עונה על אף אחת מן השאלות, אלא על שאלה נוספת. בכלל לא עוסק בשאלות. הוא אומר לנו, בכלל צריך להבין למה התעכבו בתורת האדם ועסקו קודם כל בתורת הבהמה והחיה והעוף והנפש השורצת על הארץ. זה הסדר שצריך להבין. אבל אז הוא אומר לנו, דעו לכם שפרשת טומאה וטהרה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו היא בעצם פרשת התחדשות מעשה בראשית. מה שקרה בפרשת בראשית מתרחש עכשיו בפרשת טומאה וטהרה. אנחנו עסקנו בפרשת החודש ובראש חודש ניסן בפרשת שמיני. אנחנו חייבים להתרגל שיש לנו שתי בריאות. יש לנו את הבריאה הכללית, ויש לנו את הבריאה הערכית, הזהותית, הרוחנית שלנו של ראש חודש ניסן. בריאה אחת היא הבריאה ששייכת לפסוקים של ספר בראשית, ששם האדם מופיע בסוף תורת בהמה, חיה ועוף באופן פסיבי ונוחת ישירות אל השבת. ובריאה שנייה היא הפרשה שמסתיימת בסוף פרשת שמיני, אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. בבריאה השנייה לקחו את האדם והורידו אותו עד הדיוטות התחתונות, ההבדל בין שני מעשי הבריאה הוא מדהים. בבריאה הראשונה האדם הוא פסיבי לחלוטין, ולוקחים אותו מהמקום הכי עליון שיש, נשמת חיים מן השמיים ואפר מן האדמה, והוא איש ואישה יחד, ואז לאט 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 הוא מתנתק מהאידאה הגדולה והוא צריך לשוב אליה. נכון? הבריאה השנייה מתרחשת, והבריאה הזאת מתרחשת בעשרה מאמרות בבריאת העולם. הבריאה השנייה מתרחשת כשהאדם הוא זה שיוצר את החלק שלו בבריאה מההתחלה. הוא מתחיל אותה הכי נמוך שיכול להיות. הוא מתחיל לעלות. והחודש הזה לכם ראש חודשים. ומרגע זה ואילך האדם יכול להתאמה ולתאר, האדם מקבל על עצמו את הידיעה שהוא יכול לתקן ולשונות בעולם. הבריאה הראשונה בכלל מושגי התאומה והתארה עוד לא היו. סך הכל היה צריך לתת שמות לחיות. אף אחד לא היה תמי. הכל היה בסדר. כל מה שהיה צריך לתת זה המשמעויות, לתת לחיות את החיים שלהם. לתת להם את המשמעות שלהם, אבל לא היה בכלל מוות. אדם לא אכל חיה. אדם היה גם זכר ונקבה ביחד. המושג עם זכר ועם נקבה לא היה קיים בכלל. עכשיו נוצרת בריאה חדשה שבה האדם, לעם ישראל מקבל את זה על עצמו בראשית, בהתחלה פה, שבה האדם הוא זה שהולך עם הדברים האלה מלמטה למעלה, והוא לא, קראתי לזה כשדיברתי השבת עם קבוצה של חבר'ה, הבריאה של חודש תשרי היא יום הולדת. חודש ניסן הוא בר מצווה. בראש חודש ניסן קיבלנו מצוות. זה מה שהתרחש בראש חודש ניסן. מבחינה משפטית, תשאלו מה קרה בראש חודש ניסן, קבוצה אתנית של אנשים קיבלה על עצמה עול מצוות. לזרע שאמר לו הייתה צריכה התורה להתחיל עליו בחודש הזה לכם. לא רק בגלל פרשת קידוש החודש. אלא הוא אומר מפורש שהיא מצווה ראשונה שהצטוו בה ישראל. בראש השנה אף אחד לא עמד וקיבל קבוצת מצוות. הקודש ברוך הוא חידש בטובו מעשה בראשית. ועל זה שואל רש"י הראשון, מה זה מעניין אותי? התורה הרי מספרת לי איך אני יכול לרומם את המציאות. זו תורת האדם. זה ספר תולדות אדם. אז מה אתה מספר לי עכשיו איך הקודש ברוך הוא יכול להרים את המציאות? זה אני יודע לבד. זאת השאלה שלי. ומיד אחרי שמבררים את העניין הזה של ראש חודש ניסן ושל חנוכת המשכן ולומדים את הרעיון של להבדיל בין התמה ובין הטהור ולהורות בין זה לבין זה, עובר האדם לתפקיד שלו כמו בבראשית. בהתחלה צריך לקרוא לחיות בשמות ולדעת זאת החיה הנאכלת וזאת החיה שלא תאכל, ואחרי זה להבדיל, וכי צריך להבדיל בין חמור לפרה, כמו שרש"י שואל בסוף, לא אלא להבדיל גם בין סימן לסימן, וסימן שנולד עכשיו וסימן שנולד אחר כך, אתה תכיר את המשמעויות של הכל, כי אתה הברור שיכול להעלות הכל. אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, מעליי לכם. ובשביל מה העליתי אתכם? כדי שתתנתקו מהחיות התמאות. מה פירוש כדי שתתנתקו? אתם לא חיות. תורת התומעה והתארה שלכם פועלת אחרת. בפשטות, תורת התומעה והתארה של הבהמות והחיות פועלת ממותם. תורת התומעה והתארה שלכם פועלת מרגע חייכם. מאותה שנייה שמופיעה נקודת חיים אצל האדם, מאותה שנייה מופיעה תומעה ותארה. זה פילי פלאות, זאת הנקודה כאן. כל החיה שהרגע אמרנו תאכל ולא תאכל, הכותרת היא כשהיא מתה אין לה שום טומאה בחייה, ואתה לא צריך בחייה להבדיל לא בין פרה לא בין חמור, כלום. למה? כי בחייה היא לא טמאה אף פעם. היא ממלאת את יהודה, היא נועדה להיות חמור ונועדה להיות פרה. אבל אתה מהשנייה שאתה תינוק, רש"י אומר, אישה כי תזריע, הגדרה של תזריע, רואים את רש"י למילה תזריע? כשרואים את הכל יחד, אז הדיוקים ההלכתיים של רש"י הם לא צדדיים. כי תזריע לרבות שאפילו ילדתו מחוי, שנמחה ונעשה כאין זרע, אימות מעל לידה. נקודת חיים הכי קטנה שלא הצליחה לייצר שום משמעות, היא לא אמורי כלום. אבל יש כאן נקודת זרע שנפגשה בנקודת ביצית שיצרו חיות, שהצליחה להחזיק מילימטר מה שקרה כאן בפועל הוא הוצאה של משהו שהוא כאין זרע מחוי. אין לזה שום משמעות. אתה לא מתייחס לזה, לא כאופן, זה, 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 זה יוצא לבד הרי, אנחנו יודעים מה זה. זאת נקודת חיים את המת. למה? כי האדם נפגש עם היותו יוצר חיים. ובאותה שנייה שהאדם נפגש עם היותו יוצר חיים, מתחילה תורת התומעה והתארה. ואני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. לכן ממילא כל סוגיית התומעה והתארה לא מתחילה עכשיו מהקודקס של דיני נידה, אלא באים להגיד לך כי מי נידה דבותה תטמע. רמב"ן דרך אגב אומר כאן רעיון שצריך לדעת אותו. רמב"ן אומר סימן שהם כבר נהגו נידה, כי אחרת איך הוא אומר להם את זה? הם הבינו מה זה. רמב"ן אומר עכשיו אומרים להם פרטים, אבל הם ידעו בדיוק מה זה דין נידה וכללית, הם ידעו שיש מושג כזה, אחרת איך אומרים להם את זה? רמב"ן יפה, אם כי האחרונים אומרים מי אמר באיזה שלב אמרו מה, לא משנה, אבל זה הרע מכיוון אחר, בכלל לא קשור אלינו. אין טעם שאני אתן לך עכשיו קודקס של נהלים. כשתגיע למושג של נידה, אתה תבין אותו מהסוגיה שתזריע. כשתגיע למושג של נידה, אנחנו אז נברר את העניין של נידה. זה לא ספר חוקים פה עכשיו. אני רוצה להבין איתך מה המקור של כל סוגיית התאומה והתארה. גם נידה, בעצם מה יש בנידה? חוסר יכולת ליצור חיים. זה המושג של נידות. מה זה נידה דבותה? למה היא דבותה? למה היא דבה? בגלל שהיא לא יכולה עכשיו לייצר מציאות של חיים. זר, קרי, התאומה הקלה ביותר של שכבת זרע, של קרי, לכל אלה נגיע בהמשך, כל אחד במקום שלו. אבל הדבר הראשון שרצינו לברר הוא שתורה טומאה וטהרה, כמו בבראשית, מתחילה עכשיו בבריאה מספר 2 ביציאת מצרים. והדבר הראשון שאנחנו מבררים אחרי חנוכת המשכן, שנה שלמה הלכנו לחנוכת המשכן, והיא ביום החודש הראשון, חנכנו את המשכן, סיימנו לחנוך את המשכן, עכשיו אתם צריכים לדעת להבדיל. איך מבדילים? מבדילים על ידי זה שאתם יודעים מה זה תורת החיה והבהמה ומה זה תורת היולדת. וזה מדהים, אתה היית מצפה באמת שכשמגיעים לתורת הבהמה והחיה והעוף, עכשיו יהיה כתוב זו תורת האדם. אם אתה כבר רוצה להגיע לאדם, הבנתי, כי שיטת רש"י, למה אתה מתחיל באמת בה? כי היולדת זה לא פרט זאת תורת האדם. אתה יודע מה זה האדם? יולדת. האדם זה מציאות של לידה. האדם זה מציאות של התחדשות, התחדשות שכל פעולה שבה אתה לא מבין בכלל מה הפעולה, ואתה בעצם לא קולט שבכל דבר אתה יוצר התחדשויות. כל החיים הם מציאות של התחדשות. לכן מופיע פה אישה כי תזריע וילדה זכר. אישה כי תזריע פירושו לא נולד כלום, שום דבר לא נולד. הוא נולד, אתה לא מבין שום דבר. נוצרה פה יצירה ששווה מספיק כדי להיכנס לתורת טומאה וטהרה. פרשה שלמה נוצרה, כל פרשה נקראת על שם תזריע, ואתה פותח רע של המילה תזריע ואתה אומר בעצם מה זה תזריע? גורנישט מתנישט. זה פרשת גורנישט, פרשת זרע מחוי. מה זה? לא נעים. זה תורת חיים שלמה, 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 שלמה. לא הרופא, היולדת הרי לא מתייחסת לזה בכלל. כלום, זה בכלל לא, שום דבר. זה אחרי זה שאלה בצורת, כלום. זה תורת היולדת. אתה מבין את זה בתורת האדם, בתורת החיה והבהמה? אחר כך מתחילה החלוקה הזו של זכר ונקיבה, אבל רק במילה אחת בלי להיכנס. עכשיו מובן למה סוגיית ברית המילה שייכת לתורת היולדת יותר. ביום השמיני ימול בשר אורלתו, כל המילה, כל התיקון של הגוף, כל היצירה של החיים האלה הרוחניים, מתחילים פה בסוגיה הזאת. צריך עכשיו להיכנס לזה, מחר בעזרת השם, לכל עניין ברית המילה. אבל המיקום של ביום השמיני ימול בשר אורלתו בתוך תורת היולדת, אישה כי תזריע, זה פילי פלאות. זה לא איזו הלכה טכנית, היינו מצפים לזה באיזה מקום יפה. שים את, איפה אתם הייתם שמים פרשת מילה? אני שם זה ליד פרשת מועדים, אני יודע מה, בימים שאין אומרים תחמו, משהו קרה מכובד, אני יודע מה, פה פתאום. המקום האחרון שהייתי מכניס בקודקס פרשת נידה זה באישה כי תזריע זרע מחוי, ויש לה בעיה הכי פחות יפה, סתם לא נעים ציבורית. מה זה עושה פה? כאן מתחיל העניין של מילה. עכשיו, אחרת אין טעם, אתה לא מבין בך את העסק, זה לא טקס. זה כל מושג תורת היולדת שהיא תורת האדם. מי זה בעזרת השם ניכנס בעזרת השם לך. רגע, אתמול, לא יודעת לפני, אתמול. בפסוק השלישי בפרשה, התחלנו, עסקנו באישה כי תזריע וילדה זכר, ודיברנו על העניין של תורת האדם, תורת היולדת, כפותחת את כל טומאה וטהרה באדם, נכון? גם למה זה נשמח לחיה ולמה זה הפותח, עוד לפני שאנחנו דנו בכלל בענייני נידה עטבות. עוד לפני שדנו בכלל בענייני נידה, כבר כתוב כי מי נידה עטבותה תטמא, מה זה כל ה... הפסוק השלישי בפרשה, וביום השמיני מול בשר ובעורתו, מחייב עיון גדול. מה זה מחובר הנה בכלל לכל העסק? זה בכלל לא הנושא שלנו. הנושא שלנו עכשיו זה טומאת יולדת. אף אחד לא עוסק בכלל עכשיו בדיני התינוק הזה. יש דין מחובר בנושא המילה, איפה זה נכנס פה בכלל? חז"ל עצמם שואלים בכלל מה נוסף פה בו ביום השמיני עול בשר עול התואר. יש לפנינו מצווה שאברהם אבינו מצטווה בה בכל פרטיה. שם כבר למדו פריאה ואת כל הדינים, את ציצין המעקלים, כל הדברים למדו כבר שם. מה בא להגיד פה? אז חז"ל עומדים וביום השמיני עול בשר עול התואר, הם אומרים וביום, אפילו בשבת. וביום השמיני, את זה לא למדו שם, אלא את זה לומדים להלכה כאן. וביום השמיני, תמיד שיחול שמיני, עול בשר ועולתו. ואת זה לא למדו שם. למה לא למדו שם? תלמד את זה שם, תפתור את כל העניינים. אז מופיע, יש באחרונים רעיון יפה מאוד, שהרי אם זה היה מופיע שם, אז הייתי אומר שזה דווקא לגבי אברהם אבינו. כי אצלו מילה הייתה מצווה, ושבת לא הייתה מצווה ממש, רק אבות קיימו את התורה. אז אצלו אולי שבת נדחית מפני מילה. אבל אצלנו ששבת היא מצווה ומילה היא מצווה, אז אולי שבת לא תדחית מפני מילה. בסדר. בשביל זה צריך את המצווה הזו פעם שנייה. אז נכון, מה שניתן לפני הר סיני לא מחייב מבחינת המצווה עצמה, מה שניתן לפני הר סיני. זה לא הגורם המחייב, הרמב"ם מביא את זה בפירוש המשניות, הוא מביא את זה בכמה מקומות בדוגמה של ברית מילה, אלא דווקא כאן. היא גופה, אז למה זה מופיע פה? איך זה מחובר אליהם? וזה חייב להיות איכשהו מחובר לתוך העסק, כי זאת פרשה שיש לה כותרת וסיכום. הרי לפרשה הזאת יש סיכום, זאת תורת היולדת. וזה לא חלק בכלל מתורת היולדת. תורת היולדת זה אם נקבת ילד, אם זכרת ילד. הפסוק הזה לא קשור לתורת היולדת. הסיכום הזה מחייב שנבין שכנראה הוא ביום השמיני עם עול בשר ועולתו, הוא כן שייך לתורת היולדת. נדמה לי שזה קשור מאוד למה שדיברנו בו, האור החיים הקדוש ככה מעריך בזה הרבה, כדאי לראות אותו בפנים אחר כך. אבל הדברים קשורים גם לפשוטם של הדברים וגם לכל. כל סוגיית טומאה וטהרה באדם שמתחילה דווקא בפרשת יולדת באה כנראה ללמד אותנו איפה מתחיל בכלל כל הרעיון של טומאת אדם. הדין של דם נובע מזה שיש דם בלידה. דם בלידה יש מאז החטא הראשון. זה לא היה לפני כן. נכון? כל הדין שבעצב תלדי בנים. כל הדין שיש מציאות כזאת של דמים, היא היסוד של טומאת יולדת. מה שהיא צריכה להביא חטאת, חז"ל אומרים, זה על החטא הראשון. אבל בעצם מי אשם בחטא הראשון? זה לא היא בלבד אשמה בחטא הראשון. אדם הראשון נולד כשהוא מהול. וחז"ל מלמדים אותנו דברים חריפים מאוד, שהאדם הראשון, הגמרא בסנהדרין, בסוף פרק רביעי יש שם מראות ארוכות על אדם הראשון. שם כתוב שאדם מושך בעורלתו היה. בעקבות החטא, כמו המתייוונים, מושך בעורלתו היה. העורלה היא בעצם חרפה. העורלה היא בעצם אטימה. חרפה היא לנו, קוראים לה שמעון ולוי. כמו שפחה נחרפת לאיש, זה משהו שמכסה אותנו מהמקור שלנו. אדם הראשון נולד כשהוא מעול. כשתומוסרופוס שואל את רבי, דווקא כאן, בפסוק הזה, המדרש תנחום הוא על הפסוק הזה, תומוסרופוס בא אל רבי ושואל אותו איזה מעשים נעים, מעשי אדם או מעשיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מעשי... ורבי עונה לו, מעשי אדם נעים יותר. והוא נבהל, ושם במדרש הידוע הוא מביא לו שיבולים וגלוסקאות. הוא אומר לו, אלה מעשי אדם, ואלה מעשיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאתה מעדיף, תיקח. ואז הוא אומר לו, למה ולד יוצא כשהוא לא מהול? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתמולו אותו, אז אמור לא יוצא כך. אמר לו, רבי, אני הייתי יודע שהדבר זה אתה שואלי. ולכן הקדמתי ואמרתי לך בשיבולים וגלוסקאות. ולמה באמת יוצא ואינו מהול? אז בהתחלה רבי דוחה אותו בתחייה סתמית. הוא אומר לו, ולמה יוצא ושורר עימו? למה צריך לחתוך את חבל הטבור שיצא משודר? אלא מה? הוא לא יוצא מושלם, אז צריך לשלם אותו. והוא מוסיף, לא ניתנו מצוות אלא כדי לצרוף בהן את הבריאות. צריך להבין מה זה עושה פה, זה חלק מאותו עניין. העורלה קיימת לא מלכתחילה. העורלה קיימת ברגע שהאדם מאבד את הכוח שלו להיות הוא. אחרי החטא הראשון כבר לא יכול להיוולד הוולד כשהוא מהול. מרגע זה ואילך האדם צריך לעבור את הצירוף הזה של לצרוף בהם את הבריאות. אם אתה רוצה להבין את מקור הרעיון של תומעת יולדת, למה באמת יולדת מאה, שבעה, למה באמת בלידה מופיע דם, למה באמת כל פעם כשיש התחדשות ובריאה יש גם עצירה ודם לקראת ההתחדשות הבאה, זה מתחיל בסוגיית העורלה. כשביום השמיני ימול בשר עורלתו, לאט לאט נתקן את תורת היולדת. זה חלק מתורת היולדת, זה לא דבר נפרד מתורת היולדת. אי אפשר לתאר את כל הסוגיה הזאת של אישה כי תזריע וילדה זכר. אמרנו אישה כי תזריע וילדה זכר, איזה מין פתיחה, אז אמרנו כי תזריע וזרע מחוי, וזה אפילו לא בגדר ולד מת, זה כלום. אבל זה טיפת חיים. כל טיפת חיים היא כבר דבר שיש בו חיוניות, לכן גם יכול היה להיות בו טומאה. אבל למה הטיפת חיים הזאת לא הגיעה למימושה? למה הטיפת חיים הזאת נפסיקה? למה הטיפת חיים הזאת נעצרה ומתה? למה לא הצליחה להיווצר חיים של ממש? למה חיים יוצרים אוטומטית דם? כל זה נמצא בסוד של העורלה. אורחיים מפתח את זה הרבה מאוד פה. כיוון שזה נמצא בסוד של העורלה, הרי חלק מתורת היולדת זה דין וביום השמיני ימול בשר עורלתו. וכשמעמיקים בזה, אפשר להבין כמה זה מחובר לפרשה הראשונה של ברית המילה. מה קורה בברית המילה של אברהם אבינו? שם הוא מובטח על הארץ. בברית המילה הוא מובטח לקבל את הארץ הזאת. זאת הארץ שמקיאה, כאשר כך הרמב"ן אומר שם במקום, זאת הארץ שמקיאה כאשר העורלה חוזרת אליה. הארץ הזאת אתה יכול לזכות בה דרך ברית המילה. ברית המילה היא בעצם המצווה שעליה דווקא שואל תומוסרופוס, מסיבה מאוד פשוטה. כי ברית המילה היא מצווה שבעצם עוסקת בגוף, בבשר, בעוד ברית קודש של התאווה, של המין. ועוד ברית קודש הזאת של הגוף היא בעצם המצווה שמייחדת ביני וביניכם, והיא זו שקובעת שיש קדושת הארץ, שיש מציאות של הקדוש ברוך הוא שמתגלה כאן, שמתגלה בארץ, שמתגלה בחיים. התיקון של העורלה זה מה שמקבל על עצמו אדם, זה מה שלא הצליח אדם הראשון לעשות, אדם מושך בעורלתו היה. התפקיד שאברהם אבינו מקבל על עצמו כשהוא צריך למלא את התפקיד הזה של אדם הראשון הוא כאשר הוא מקבל על עצמו את תפקיד המילה. זה בדיוק אותה נקודה. אמרנו פעם בישמעאל הזה. מכוח מה יש לישמעאל יותר מזה, הזוהר אומר. לא רק שיש לו כוח, אלא שישמעאל בעצם בוחן אותנו בגלל שהוא נימול לפנינו. מה שישמעאל נימול לפני שיצחק נימול, לא רצה הקדוש ברוך הוא לתת לו חולקה באלמא דלעילא, אז הוא נתן לו חלק פה בארץ, כי זה כמו אלמא דלעילא, כיוון שיש לו כוח במילה. אז הכוח הזה במילה מחבר אותו למציאות הזאת של החיים, והוא נוגע בקודש. בתוך התומעה שלו הוא מזכיר כל הזמן את הקודש הזה, מהמציאות התמאה, מהקליפות, אבל הוא מזכיר את הקודש, הוא נוגע בו. הוא מחזיר את כל העולם למלחמה על הקודש עצמו, מכוח הארץ. לכן בעצם שתי הפרשיות הן בדיוק אותה פרשה. פרשה שבה אברהם אבינו מצווה על המילה, וממנה הוא זוכה בארץ, וממילא מתייחד דפקידו של אברהם אבינו בעולם כעם, זאת בדיוק הפרשה שבה בפעם הראשונה מופיעה תורת האדם, אחרי שבאה בויקרא תורת החיה הנאכלת ואשר לא תאכל, תורת הבהמה והעוף והשרץ. ומתחילה תורת האדם, תורת האדם מתחילה בתורת היולדת, לא כי זה הסדר הכרונולוגי, אלא כי אתה צריך להבין, אמר לנו רש"י בתחילת הפרשה, זה כמו במעשה בראשית. זה כמו במעשה בראשית, זאת אומרת ספר ויקרא הוא התיקון לכל מה שהיה במעשה בראשית. כלומר זה מעשה בראשית, ואחרי זה קלקלנו, ואז הגענו למצרים, ויצאנו ממצרים, ויצאנו בעשר מכות, וקיבלנו שוב 10 דיברות במקום 10 מאמרות, ועכשיו מתחילים לתקן, ושכנתי בתוכם. צריכים לייצר את התיקון, האדם נקרא אל אוהל מועד ומתחיל להתקרב. אז עסקנו בפרשת הקורבנות, ומתחילים עכשיו לברר את החולשות, את הקלקולים, מפרק י"א. זה אגב בדיוק כמו בספר במדבר. 10 הפרקים הראשונים מתארים את המשכן, זוכרים? ואת הדגלים, הכל הכל הכל, איך הוא מסודר יפה, נכון? עם החריגה של הנזיר והסוטה שם. מפרק י"א מתחילים כל הבלגנים, ויהי העם כמתאוננים. אותו דבר בויקרא. 10 הפרקים הראשונים שלנו בויקרא עסקו בקורבנות, כל אחד איפה הוא מופיע בתוך הקורבנות האלה, והכהן הגדול איפה הוא מופיע, ומה קורה כשיש חריגה, נדב ואביהו. ואז מתחילים איך בעצם כל המציאות כולה תבוא כדי להבדיל בין טמא לטהור, איך זה יתבטא בחיות, ואיך זה יתבטא באדם, ואיך זה יתבטא בטומאות, ואיך זה יתבטא בקרי ובזיבה ובצרעת ובנפילות וכו' וכו' וכו'. כל הנפילות שיבואו אחרי זה. אז הפרק הקודם עשה כל כולו בעניין של עכשיו עוברים לאדם? לא מתחילים באדם בכרונולוגית, אלא בלמה באדם יש בכלל טומאה. כשמבינים את תורת היולדת, מבינים למה מופיע פה היום השמיני עם הבשרות. חלק מתורת היולדת. זה... ואז בעצם מה לומדים באמת? מה נוסף להלכה מי הוא ביום השמיני ימול בשר עולתו? ביום השמיני ימול בשר עולתו, אפילו בשבת. אבל שמילה היא דוחה הכל. מילה דוחה הכל, כמו קורבן, כמו תמיד, אין בכלל מציאות כזאת, אין מציאות כזאת של אורלה שממשיכה להיות קיימת. השבת לא יכולה להופיע בכלל, לכן היא דוחה שבת, וביום השמיני ימול בשר עולתו. זה נדמה שייך למושג הזה של תורת היולדת שראינו אותו בהתחלה, דיברנו בו ביום ראשון. היא פשוט נדמה שהברית מחוברת אליו, ולכן החלוקה בין כאן לשם. טוב, אחרי תורת היולדת ממשיכים. פרק י' ג' מסתיים את תורת היולדת, ואם לא תמצא ידעת דייסה, ואם לא תמצא ידעת דייסה, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה. כמובן אנחנו דילגנו על כל סוגיית החטאת, אבל אמרנו על מה היא מביאה חטאת. כל הדיון, מה פתאום אישה מביאה חטאת, או מפני, זה אגב שני הדברים הם אותו דבר, או מפני שהיא מסתומך חטאה ואמרה די לא ילד יותר, זה הביטוי שחזל אומרים כי היא סבלה, או מפני שהיא צריכה להביא חטאת על החטא הגדול הראשון. אבל זה היינו הך, איך היצירה נמשכת, 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 נמשכת. טוב, אחר כך אנחנו מגיעים לטהרות ולטומאות לפי הסדר. מדבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, פרק י"ג, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרת, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. ומי כאן ואילך כל פרשת הנגעים. נגעים מגיעים דווקא אל אהרון הכהן, רש"י אומר מיד אל אהרון הכהן, רואים בהתחלה בפסוק י"ב, אל אהרון הכהן, גזירת הכתוב היא, גזירת הכתוב היא, שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן, שאין טהרת נגעים וטומאתן אלא על פי כהן. מעניין, בעצם היינו סבורים שבנגעים צריך ללכת לתלמיד חכם, כמו בנדרים, נכון? כמו צריך ללכת למישהו שיודע, מישהו שמבין. מה שהאיכות של כהן לעניין נגעים? זירת הכתוב היא שאין טהרת נגעים, שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן. לפי מה שאנחנו אמרנו, זה מאוד מאוד מובן. כל עניינו של הכהן הוא להחזיר את העולם לטהרתו. הנגע הוא ביטוי שזה לא מתרחש, לכן הכהן צריך להחזיר את זה. הוא לא הפך לבן טהור. במילים מוסריות אומר את זה הרב קוק, הזכרנו אותו אני חושב בהקשר אחר בברכת כהנים עם מליק שדיברנו, הוא אומר פלאי פלאות למה נגעים נטהרים, הוא אומר דווקא על ידי כהן, מזכיר את זה בכמה מקומות, מפני שכדי למצוא את הנגע, לבדוק נגעים, בכלל להתעסק בנגעים של יהודי, יכול רק מי שמצווה לברך את עמו ישראל באהבה. הציווי על אהבה שחל אצל הכהנים חל יותר מאשר בכל ישראל כולם. כולם מצווים באהבת ישראל, אבל כהן מצווה באהבה יום יום. הוא מצווה בלוודא את האהבה הזאת. אם הוא לא מברך, אם יש אחד בתוך הציבור שהוא שונא לו, אחד ששונא אותו, אז הוא לא יכול ברכת כהנים. ברכה מוזרה מאוד. כתוב גם אם הוא הוכיח אותו ואמר לו וכולם שכנעו והכל, מאוד משונה, כי חסר באהבת ישראל. לא חסר לו, הוא אומר אני אוהב אותו, אין לי שום בעיה איתו, הוא לא אוהב אותי רק, מה אני יכול לעשות? זה מצוין, לתלמיד חוכם זה מספיק, לכל זה מספיק, לכהן זה לא מספיק. כי כהן צריך להחזיר את העולם לטהרתו. אם יש סיבוכים שם, זה לא יכול, אתה לא יכול לעשות ברכת כהנים, אתה לא יכול להיות צינור שמעביר את הברכה הזאת. זה לא עובר. לכן הוא צריך לקבל את האישור של כלל ישראל. לכן נגעים נטהרים דווקא על ידי כהן. כי הוא צריך להחזיר את הכל למקור שלו, צריך להחזיר את הכל לטהרתו. שם אנחנו מתחילים. אז כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בערת, והיה באור בשרו לנגד צרת, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחת מבניו הכהנים. כאן פרטי הנגעים, רק אני לא יודע מה השעה, אני חושב שכבר... נתחיל לעמוד. כאן פרטי הנגעים, רק נראה רק רגע את המכלול, ואז... נחזור לנקודה נקודה. אז כל פרטי הנגעים מהאור ואחר כך לבגדים ולבתים ולכל, זה החלק הזה של זה החלק הזה של הפרשה. אז אנחנו עוברים בפרשת מצורע, לתורת המצורע ביום תורתו. אז בעצם תורת היולדת הייתה התחלה, וסיום פרק י"ג הוא זאת תורת נגע צרת, בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי אור לטהרו או לטמאו. זאת אומרת שסוגיית הנגעים מתרחבת כל כולה בתזריע רק באדם, כי אנחנו עוסקים עדיין באדם, אנחנו עוד לא עוברים לבתים ולכל הדברים האחרים שנגיע להם בפרשת מצורע. אבל כל סוגיית הנגעים שמתרחבת באדם ממשיכה כל הזמן את מה שפתחנו בעצם בתורת היולדת. הכל מתחיל מהטומאה הראשונה הזאת שמתחילה אצל היולדת ואצל האורלה הראשונה, אצל האורלה הראשונה. היכולת לתקן את האורלה הראשונה שבאה לידי ביטוי ברגע שהיא קיימת בנגעים שבאים לכל המציאות כולה ומצליחים לקלקל את כל המציאות כולה, היא רק על ידי פגישה עם הכהן עצמו. לא בצד החוכמה, לא בצד הידיעה, אלא הפגישה עם הכהונה, הפגישה עם בית המקדש, הפגישה עם הכהן, היא זו שיכולה לתאר את כל עניין, את כל עניין הנגעים בתורה. מכאן צריך להתחיל להיכנס קצת יותר לתוך הפרשה עצמה, אבל לזה ניכנס בעזרת השם אחר.